פסוק כפר. ואת כלאי החצר ואת מסך פתח שער החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מטריהם ואת כל כלי עבודתם ואת כל אשר יעשה להם ועבדו. אומר רש"י, ואת כלאי החצר ואת מסך פתח שער החצר אשר על המשכן. מה זה אשר על המשכן? מסביר רש"י, כלומר הכלאים והמסך של החצר השוחחים ומגינים על המשכן ועל מזבח הנחושת סביב. אנחנו כבר למדנו שהמשכן, האדם הוא דוגמת המשכן והמשכן דוגמת האדם. אז ראינו שבני גרשון הם היו נושאים את כל מה שקשור לאור ולבשר ולדברים האלה. בני קט היו נושאים את האיברים הפנימיים, הארון והמזבח והמנורה וכולי. ובני גרשון מה היו נושאים? את, לא בני גרשון, בני מררי. מררי היו נושאים את הקרשים. כל אחד היה לו את התפקיד שלו. אז מה שהוא אומר כאן, שהמשכן היה, הייתי אומר, אם אפשר להמשיל את זה, מערכות של הגנה. הדבר הראשון זה החצר. היה החצר, זה הקו ההגנה הראשון. מעבר לחצר, היה המקום הפנימי יותר של העזרות. מעבר לזה, היה המשכן עצמו, ושם זה התחלק גם לשני חלקים. הקודש וקודש הקודשים. אז יש לנו כאן שלוש מדרגות. כל מדרגה צריכה מחיצה. מסך. מסך זה כאילו, כשנבין, זה כמו פילטר כזה. מה זאת אומרת פילטר? מסנן כזה. המסך הזה בא מצד אחד לסמן לנו עד איפה מותר לכהנים ולוויים להיכנס, ועד איפה לישראלים מותר להיכנס, ולא כל אדם היה יכול להיכנס, אנשים תיאורים. אז זאת אומרת, המסך הזה יש לו כמה תפקידים במסכים האלה. קודם כל להגביל אותם, כמו במעמד הר סיני. לא כל אחד היה יכול להתקרב להר סיני. מי שמתקרב להר סיני, הוא לא טהור, הוא היה נהרס. אל תהרסו לעלות, כתוב, לא להרוס. אומרים, למה לא, אל תהרסו? כי אם אתה היית מתקרב יותר מדי, היית פשוט נהרס. היית נחרב. אז אותו דבר במשכן. אם אדם שהוא לא טהור, הוא לא יכול להיכנס, צריך בשביל זה שיסמנו לו עד איפה הוא יכול להגיע. אז זה המסך החיצוני. זה מגן על אלה שרוצים להיכנס, לדעת עד כאן אתם יכולים להיכנס, מכאן ואילך אתם לא יכולים להיכנס. אותו דבר גם לגבי הקודש, הקודש הקודשים. קודש הקודשים רק הכהן גדול יכול להיכנס פעם אחת בשנה. אז גם המסך הזה הוא מסמל לו עד איפה אתה יכול להתקרב ומתי ואיך. גם זה העניין של המסכים למיניהם. זה דבר גם אנחנו. אנחנו עומדים תורה, עוסקים בתורה. אתה לדעת, גם כאן יש כל אחד. אם אתה אדם טהור וצדיק וחסיד וזה, יכול להתקרב.
פרדס.
פרדס, אוח, יפה. אם אתה מרגיש שעדיין אתה לא בשל, אתה צריך להתכבס, כמו שאומרים, להיטהר, תדע לך, יש מדרגות מדרגות. זה הרעיון של ה... וזה, בני גרשון, הם היו לוקחים את המסכים האלה. זה היה האחריות שלהם לעשות את המסכים האלה.
קצת ארוך.
אנחנו בביקורים פרק ב', גם בפרק ב'. מתקרבים לחג הביקורים. משנה א', כאן יש השוואה בין תרומה לביקורים, השוואות בין תרומה לביקורים. בוא נראה, פרק שני, משנה א', התרומה והביקורים חייבים עליהם מיטה וחומש, ואסורים נזרים, והם נכסי כהן, ועולים באחד ומאה, וטעונים רחיצת ידיים וערב שמש, הרי אלו בתרומה ובביקורים, מה שאין כן במעשר. אז בוא נראה דבר, אחד לאחד. התרומה והביקורים חייבים עליהם מיטה, הכוונה היא מיטה בידי שמיים. למי? זר, זר אסור לו לאכול תרומה, מי זה זר? ישראל. ישראל אסור לו לאכול תרומה, ואסור לאכול גם ביקורים, כי הביקורים שייכים לכהן. אז אם הזר אוכל את התרומה והביקורים, הוא חייב בזדון, הוא חייב מיטה בידי שמיים. זה מה שהוא אומר, חייבים עליהם מיטה. זר שאכלו במזיד חייב מיטה בידי שמיים, שבתרומה נאמר ומתו בו כי יחללו, וכל זר לא יאכל קודש. ואף ביקורים נקראים תרומה. הביקורים, אומנם זה ביקורים, אבל יש להם בתורה, קוראים גם תרומה, שכתוב, והבאתם שם עולותיכם, ואת תרומת ידיכם, פרשו תרומת ידיכם, אלה הביקורים, שנאמר בהם, ולקח הכהן, נתן להם מידך. והרמב״ם כותב שאין חיוב מיטה בביקורים, אלא אם כן אכלם זר, אחר שנכנסו לחומת ירושלים. זאת אומרת, רק אחרי שנכנס לחומת ירושלים, אז חל על זה הביקורים, ואז הוא חייב. אבל אם בדרך הוא אכל הזר, לא. כך אומר הרמב״ם. מה זה חומש? אם זר אכלם בשוגג, קודם דיברנו על אוכל במזיד, אוכל המיטה, אבל אם האדם אוכל תרומה או ביקורים בשוגג, חייב לשלם קרן וחומש. את הקרן הוא משלם לבעלים, כמה שזה שווה, נניח הוא אכל ענבים, כמה שזה שווה ענבים, הוא משלם לבעלים, וחומש זה 20%, כן? לא מעשר, אלא פעמיים מעשר, הוא משלם את זה לכהן. וחומש לכל כהן שירצה. כן, מה רצית לשאול?
מה זה זר?
ישראל, שהוא לא כהן, זה נקרא זר.
הוא לוי.
או לוי, כן, ישראל או לוי. ואסורים לזרים, כבר הזכרנו שפסקה זו נשנתה משום הסיפה להשמיענו שהמעשר השני הוא מותר לזרים. יש הבדל בין תרומה ובין ביקורים. והם נכסי הכהן שיכול למוכן לכהן אחר ולקנות בניים כל מה שהוא רוצה. זאת אומרת, כהן שכבר קיבל את התרומה יכול למכור את זה לכהן אחר, הוא יכול לקנות בכסף שהוא מוכר את זה, כל מה שהוא רוצה. ועולים באחד ומאה, דהיינו, שאה של תרומה או של ביקורים שנתערבבה במאה שאה של חולין. זאת אומרת שהיא אחוז אחד מהכל. הרי בטלה והתערובת מותרת לזרים. שצריך לעלות מהתערובת שאה אחת ולתנה לכהן. וכל היתר הוא הדבר הזה, למרות שזה יתערבב שם ו... מותר לחולין. וטעונים רחיצת ידיים. הבא לגע בהם, מי שרוצה לגעת בתרומה או בביקורים, צריך לטעול ידיים. צריך לטעול ידיו תחילה, שסתם ידיים פסלות את התרומה וכן את הביקורים. דרך אגב, זהו המנהג שאנחנו נוהגים לטעול ידיים לפני שאוכלים לחם. לא בגלל הניקיון ותו לא, גם בגלל זה, אבל זה לא הסיבתם העיקרי. הטעם שהתקינו את הנטילת ידיים, זה שכשיבנה בית המקדש ויביאו תרומות וביקורים, שהכהנים לא ישכחו ליטול ידיים, שלא ישכחו ליטול ידיים כשהם אוכלים את התרומה ואת הביקורים. זה הטעם, למה אנחנו נוטלים, עם ישראל, אלפי שנים נוטל ידיים. כשיבנה בית המקדש במהרה בימינו, הכהנים לא ישכחו ליטול ידיים. כמו שהוא אומר כאן.
מים של כהנים אולי.
כבר עם של כהנים, בדקתי, אבל תמיד זה משהו, עם כהנים מבחינה הזאת אנחנו משפיעים על כל העולם, אבל והרב שמש, היינו, אדם שהוא נטמע, הוא רוצה לאכול בתרומה, כהן, כהן שטמע וטבל, אינו רשאי לאכול תרומה ביקורים, עד שיריב שמשו, שנאמר, ובא השמש ותאר, ואחר יאכל מן הקודשים. קודשים היינו תרומה, והוא הדין גם לביקורים. הרי אלו בתרומה וביקורים, כל הדינים האלה נוהגים בתרומה וביקורים. מה שאין כן במעשר, מעשר יש לנו דינים אחרים. כאן מדובר לא סתם מעשר, אלא מעשר שני, שמלאים אותו לירושלים, שמותר לכל אדם לאוכלו בירושלים, לא רק לכהן. ואסור לקנות בדמי מעשור שני, כי אם דברים שהם באכילה ולשתייה מסיקה, כשבאים לירושלים, מה הכוונה? אם נניח יש לך קרם, ואתה רוצה, אתה חייב להפריש מעשור שני. אתה מפריש, אתה מביא אותו לירושלים, ואתה מוכר אותו בירושלים. חייב לאכול אותו בירושלים, אתה יכול גם לצאת לחברים שלך לאכול בירושלים, אבל רק בירושלים. זה מובן,
אבל אם... אתה יכול ליהנות
ממעשה לשני? שזה אתה עולה לירושלים, של ליהנות ממנו. מה אתה חושב שבסתם בעלית למכון מאיר? של ליהנות.
לא נותנים אותו גם ל...
מה, מעשר שני אוכלים בירושלים. מה נקרא? מותר לכל אדם לאוכלו בירושלים. ואסור לקנות בדמי מעשר שני עם דברים שהם לאכילה ולשתייה ולסיקה. ואם נתערב מעשר שני בחולין, הרי הוא בטל ברוב כשאר כל האיסורים, בניגוד לתרומה וביקורים שזה בטל אחד ממאה, זאת אומרת, זה הרבה יותר פשוט. ואינו טעון רחיצת ידיים, שמותר לנגוע במעשר שני, אף לאכול פירות מעשר שני ולא נטילת ידיים. זאת אומרת, זה לא שייך דווקא לכהנים מעשר שני. מעשר ראשון, הבעלים מפרישים נותנים ללוי, אבל מעשר שני, העניינו לעלות לירושלים. ולאכול אותה כאן בירושלים. ואינו טעון הערב שמש, שהטמא, כיוון שטבל, מותר לו לאכול מעשר שני. אם אדם רוצה לאכול מעשר שני, מספיק שהוא טובל, לא צריך להמתין עד הערב. ואינו צריך לחכות עד שיעריב שמשו. אנחנו בעולת ראייה. אמן סלע. אנחנו אומרים על הרבה תפילות מחותמים אמן סלע. מה זה המילה אמן סלע? בוא נראה. אחרי הבאה הגדולה הזאת, שכאילו קיימתי כל המצוות עשית בפרטיה תקדוקיה וכו', אנחנו אומרים אמן סלע. אחרי הבאה הגדולה הזאת, אחרי ההתעלות השמימית שאנו מתעלים למרום השורש העליון של המצוות כולן, שעל ידי זה אנחנו, על ידי האמירה הזאת, אנחנו מחברים את הציצית, את הטלית, את המצווה הזאת לשורש שלה. במקוריותן הניסה, איננו חשים בקרבנו, כי הד הקול הזה בא ממרומים העליונים, ממדרגה העליונה המתעלה מעל פרטיותנו המוגבלה, והזרחה הניסה הזאת באה עלינו מהרום, הניסה באותה השעה המצוינת של קיום המצווה והתגלות כבודה וזיו אורה בשעתה. כי אנחנו מקיימים מצווה ציצית, מישהו קם לעשה ציצית, קיים מצווה ציצית, אבל אנחנו לא מרגישים בשערה הזאת. אנחנו רק שומעים מה הוא אומר. הוא אומר, אני לורש ציצית, אני מרגיש את ההתחברות. אני יוצא מהצמצום הזה, הפרטיות הזאת שמתחבר אל השורש, אל מקור הכל, כן. הוא מתאר לנו, רק שנבין איזה מדרגה אפשר להגיע בקיום מצווה. אמרנו, יש במצווה שני דברים. עצם העשייה והכוונה. יש האפקט של התוצאה של העשייה. אז כמו שאדם עושה מעשה חסד, הוא מרגיש טוב. אותו דבר גם כאן, הוא עושה מצווה, הוא מרגיש חיבור. מצווה מלשון צוות, צוות טנק. אדם מתחבר, צוות זה התחברות של כמה אנשים ביחד.
צוותא.
צוותא, כן. וכאן הרב מתאר את הצוותא, זה מה קורה לה, כי הוא מקיים מצווה. ונינו, בכל מעמקי חיינו קוראים את הבאת האמנת לבבנו, הסכמת כל מדענו המפורט לאותה התגלות העליונה הכללית, אשר הזדרכה עלינו, מתי שהתעטפנו בציצית. ברגע המסולה בעיקר תפארת של קיום המצווה והתחלת זיו הארתה. כנר מצווה ותורה אור, ממש הוא אומר שהמצווה הזאת מהירה, היא כמו נר, מהירה את נשמתו. ואיננו מנסים את רוחנו ממרומי זיו הנשמה בקבלת אומר אמן. ואנו ממשיכים את הזיו המתנוצץ הזה מיסודו האלוקי, הבא אלינו מרחקים, רצו ושוב, כמראה הבזק, זאת אומרת, זו התגלות שהיא מוגבלת, מצומצמת, לא, אלא רצו ושוב זה ביטוי של התגלות והתכסות, התגלות והתכסות. שתהיה השפעתו מתמשכת ומנצחת בקרבנו עדי עד, שבתי בבית השם כל ימי חיי, חזות בנועם השם וקרבי חלום. כל מקום שנאמר סלע, כאן הוא מביא כאן דברי חז"ל, אין לו הפסק. אמן. כל מלך נאמן זה אמן, ראשי תיבות, אין לו הפסק. אני גם בדקתי את זה, אין הפסק למלך הזה. איזה מלך? מלכו של עולם. מבחינתנו יש הארת פנים והסתר פנים, אבל מצד המציאות של הקדוש ברוך הוא אין בו שינוי, הוא כל הזמן. אז זה מה שהוא אומר, המילה סלע, אמן סלע. אמן סלע, סלע, אין הפסק למציאות השם. הוא כל הזמן כאן, למרות שאנחנו חיים בעולם של שינויים, לפעמים ככה, לפעמים ככה, אבל מצד הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. מצידנו זה ככה, מצידו זה לא ככה. זה מה שהוא אומר, אמן סלע.
יש לפעמים גם סלע בעד.